ברכה מברכים עליהם. איזה ברכה מברכים עליהם. היה לנו ביום השני את ההבדל בין המים העליונים למים התחתונים, וביום השלישי המים התחתונים מצטמצמים בתוך הים ומפנים מקום ליבשה. עכשיו, המים התחתונים אפשר לפרש אותם בשתי צורות. אפשר לפרש שהמים התחתונים זה התענוגים הגשמיים, המים. בלי מים אין חיים. החיות בעניינים הגשמיים זה המים התחתונים. גם החיות של השכל, החוכמה תחיה בעליה. התענוג הכי גדול של האדם הוא בחוכמה וברגש. גם כשיש עונג של חושים, אז בעצם מה שמחיה את העונג של החוש זה הרגש. אם הרגש יסתלק מזה ויהיה רק עונג של החוש, קשה קצת לתאר דוגמה, אבל מה שיהיה זה יהיה, זה יהיה מין דבר כזה שלא מדובשך ולא מוקצך. לא רוצים טובות, לא רוצים את העונג, ולא רוצים בן אדם שהוא יבש בלי רגש. אין לו רגש לדבר מסוים, הוא לא אוהב את זה ומנסים לענג אותו בדבר הזה, אז זה שום דבר לא. זאת אומרת, העונג הפנימי של האדם, שהוא או בשכל, בהכרה, או ברגש, אז מה ששייך לאדם התחתון זה המים התחתונים. עכשיו, זה יכול לבוא בשתי צורות. זה יכול לבוא בצורה גשמית, בצורה פיזית, או בצורה של שכל ומידות שמלובשים בתוך הגוף של האדם הגשמי. וההשגה והשכל זה דבר ששייך לעולם, לעולם שלנו. יש בזה הרבה חוכמה והרבה הרבה תענוג, אבל זה שייך לעולם שלנו. ואותו דבר הרגש והתענוג, כל זה מה ששייך לעולם שלנו זה המים התחתונים. אפשר גם להסביר אחרת שהמים התחתונים זה בעצם השגות עליונות. אלא מה? זה השגות עליונות כאלה שהן יכולות איכשהו לרדת ולהגיע עד לכלים שלנו. זה לא ממש, הנושא של העניין הוא לא עניינים גשמיים, הוא לא ענייני העולם הזה, אבל האופן שבו מסבירים אותו, יש הרבה דברים, כל ספר משלי וכל קהלת וכל המדרשים בנויים על אותו עיקרון, מסבירים לנו עניינים גבוהים ואומרים לנו דוגמאות, כל מיני דוגמאות, את הדוגמאות לוקחים מהעולם הזה שלנו. אותו דבר בעניינים של אהבה, בעצם כל האהבות שיש בעולם הזה זה כמו שהולכים לתערוכה ורואים איזה מוצג, תערוכה שמוכרת דברים, איזה יריד, רואים שם איזה מכונה, איזה מכשיר. התעשייה עצמה נמצאת מעבר לים, וכאן הם שלחו איזה דבר אחד שאנשים יראו ויקנו. ואותו דבר כשאנחנו פוגשים פה בעולם את התענוגים ואת האהבות, את כל הדברים האלה, אנחנו רואים רק מין מוצג בתערוכה, אנחנו רואים איזה משהו. האהבה האמיתית נמצאת בעולם העליון, הרגש האמיתי, העירה האמיתית, השמחה האמיתית, הכל נמצא בעולם העליון. רק זה שמראים לנו את האהבה העליונה בתוך המושגים שלנו, זה כבר נקרא יחסית, זה נקרא המים התחתונים. האהבה העליונה כפי שהיא למעלה זה המים העליונים. עכשיו, המים התחתונים האלה, בוא נזכור רק שיש לנו שני פירושים במים התחתונים. זה יכול להיות עניינים גשמיים לגמרי, הזרימה של הגשמיות, וזה יכול להיות עניינים רוחניים, נעליים, אבל שהם ירדו לגובה שלנו. עכשיו, אם אנחנו נפרש ככה, כשמרכזים את כל המים האלה למקום אחד, ואז נראית היבשה שזה מקומו של עולם, גם על זה דיברנו. המושג הזה של ים ויבשה, יש שלוש אופנים איך להסביר את זה, איך להסביר את ההבדל בין ים ויבשה. הסבר אחד אמרנו, אני חוזר על זה רק בקיצור, הסבר אחד אמרנו שהים זה זה מרמז על מצב עניינים מאוד גבוה. אתם זוכרים שדיברנו, הנבראים שבים הם חיים בתוך הים, הם לא יכולים להיפרד מהמקור. הנבראים שביבשה חיים על גבי היבשה, הם לא חיים בתוך היבשה. במצב תודעה של נבראים שבים זה או שזה הספירות העליונות או שזה צדיקים גדולים, שהמצב התודעה שלהם הוא שהם חיים בתוך הבורא ברוך הוא, הם חיים בתוך השם יתברך, אין להם מציאות נפרדת. זה מצב מאוד גבוה. המצב של היבשה זה שאנחנו אומרים הכל בא ממך אלינו, אבל אנחנו אנחנו ואתה אתה והכל בא ממך אלינו, כמו שאנחנו אומרים הכל היה מן האפר, המוציא לחם מן הארץ, הכל בא מהאדמה, אבל אנחנו לא בתוך האדמה ואנחנו לא חלק מהאדמה, נבראנו מהאדמה אבל אנחנו מעל. אותו דבר מצב תודעה של יבשה ברוחניות, זה שהנברא אומר לבורא, אתה הבורא שלי אבל אני לא חלק ממך, אני לא נשאבתי אליך, אני לא, איך אומרים, הנברא לא נמוג בתוך הבורא. אז זה אופן אחד של ים ויבשה. אז זה ברור לפי זה שמקומו של האדם הוא ביבשה. האדם, הכוונה האדם הבעל הבחירה, אם הוא היה בים, זאת אומרת אם הוא היה במקום כל כך גבוה שבו הוא מרגיש שכל הקיום שלו זה רק השם יתברך, טוטלית אין לו בחירה ואין לו התנהגות אנושית, הוא הופך להיות מין, הוא הופך להיות מין מופע עליון כזה, אבל הוא לא אדם. זה אופן אחד. יש עוד אופן, שהים זה באמת עבודת השם, כמו עבודת השם שלנו בבחירה, וגם היבשה. ההבדל הוא רק שיש שני מצבים שונים בעבודת השם. זה דבר שאנחנו מכירים מהיום יום. יש מצב שבן אדם קם בבוקר עם שיר בלב והוא מתפלל והוא לומד והוא עושה מצוות והוא מתנהג בן אדם לחברו, יש לו המון שמחה והמון אהבה, המון טוב לו, כיף לו. הוא מרגיש קרבת אלוקים, הוא מרגיש אהבה לכל דבר, לכל יצור, לכל אדם, טוב לו. הוא נמצא בים יחסית ליום אחר שבו הוא קם והכל יבש. הוא קם ולא הולך לו הכל, הוא קם קצת על צד שמאל, כן, מכירים את זה, הוא קם על צד שמאל ככה, אין לו חשק, אין לו רגש, אין לו שמחה, אין לו כלום. הוא עושה בדיוק את אותם דברים. מי שיגיד לו בוקר טוב אז הוא ימרח חיוך גדול על הפנים שלו ויענה לו עם חיוך, אבל זה לא בא מבפנים, הפה שלו יחייך והעיניים שלו יישארו עצובות. הייתם פעם בן אדם שמחייך רק עם הפה, לא יודע לחייך עם העיניים? זה ככה, זה סוג של תחושה כזאת שהכל סגור, הכל לא, 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 לא טוב לו. ואז אנחנו אומרים הכל יבש. העבודה של יבשה, מה עושים כשנמצאים בתוך יבשה כזאת? אז יש שתי עבודות. קודם כל צריך לשרוד. אדם שנמצא במדבר, אם הוא יגיד בסדר, אם אין לי מים אז גם אוויר שלו יהיה לי, אז הוא לא יגמור טוב. קודם כל הוא צריך לשרוד, הוא צריך להיות, הוא צריך לחיות. ולחיות כפשוטו במצב כזה זה לשמור על קבלת עול מלכות שמיים, לא לברוח, לא להתייאש, לא לתת בעיטה לכל העסק. ותפקיד אחר יש לעשות חיבור של הים עם היבשה. וזה מה שכתוב אצל אדם הראשון בסוף מעשה בראשית. כתוב שם, אלה תולדות השמיים וארץ ויברם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כתוב שם, בכל שיח השדה תרם יהיה בארץ וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. ושם החז"ל אומרים, רש"י מביא, לא היה אדם שמכיר בטובתן של גשמים עד שבא אדם הראשון, שהוא כן הכיר בטובתן של גשמים. הוא חשב שזה שיש פה ים ופה יבשה, אז אם יהיה דבר כזה, מה זה נקרא להכיר בטובתן של גשמים? לפני שירד הגשם הראשון בעולם, להכיר בטובתן של גשמים זה נקרא לחשוב שאם יהיה דבר כזה שהמים יגיעו באיזשהו אופן מהים ליבשה, אבל שהם לא יהיו מלוכים אלא שהם יהיו מתוקים, אז יהיה אפשר לעשות עם זה הרבה דברים טובים. זה נקרא שהוא הכיר בטובתן של גשמים. למעשה זה מה שקורה בגשם, המים מתאדים, עולים לעננים ויורדים מתוקים על האדמה. האדם הראשון חשב, הוא הכיר בטובתן של גשמים. מה הוא עשה? הוא לא יכול ליצור את זה, אז הוא התפלל. כשהוא התפלל, אז ירדו גשמים. כך כתוב שם. מה האדם עשה? אדם יצר את החיבור בין היבשה לים. זה התפקיד של האדם. זאת אומרת, כשיש, קודם כל הוא חי בלי הגשם. בהתחלה כתוב, עד יעלה מן הארץ וישקע. לא היה גשם. כשבא אדם והכיר בטובתם של גשמים, אז הוא פעל חיבור בין הים ליבשה על ידי הגשם. אצלנו זה גם כך, שיש מצב כזה שבן אדם נמצא ביבשה, זה יבש לו, ולידו יכול להיות ים. אומרים שליד הים יבש לגמרי, שום דבר לא גודל. הם זוכים בשפת הים, ממש ליד הים יבש, זאת אומרת יש מים מלוכים הרבה, אז שום דבר לא גודל. הבן אדם יכול למות מצמה בתוך הים, יש לו לידו מים, הוא לא יודע איך הופכים אותם למים חיים, ואיך משקים את היובש שלו. אז קודם כל הוא צריך להתחזק ממה שיש לו, ואחר כך על זה צריך הרבה להתפלל. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצור, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, ולהפך שיעשה מהמים הרבים האלה שיכולים לשטוף אותו, שיעשה מהם מים חיים שיוכלו לחיות אותו. אז זה אופן שני של יבשה וים. האופן הראשון היה שהים זה דבר מאוד מאוד גבוה, ולמעלה מההשגה שלנו זה עבודה של צדיקים גדולים או של ספירות עליונות. האופן השני זה אופן פשוט. הים זה דבר שאנחנו מכירים, היבשה זה דבר שאנחנו מכירים. רק צריך לעשות את החיבור ביניהם. בן אדם כשנמצא ביבשה הוא נמצא במקום לא סימפטי. עכשיו יש פירוש שלישי שהוא עוד יותר נמוך. הפירוש השלישי של ים זה פסוק, והרשעים כים נרגש, השקט לא יוכלו. איפה זה כתוב הפסוק? מה? זה בנביא, באיזה מקום. איפה כתוב הרשעים כים נרגש, השקט לא יוכלו? לא זוכר. זה פסוק, זה פסוק בנביאים אחרונים. ואז לפי זה, כשאנחנו מדברים על ים ועל יבשה ועל, ולפני זה הכל מוקף מים, המים התחתונים, לפי זה אנחנו יורדים לפירוש הכי נמוך של המשמעות של מים תחתונים שהזכרנו קודם. שהמים התחתונים זה התאוות והתענוגים של הגשמיים מצד עצמם, בלי שמתלבש בהם איזה דבר גבוה, בלי הרגש, בלי השכל, בלי שום דבר, הדבר הזה עצמו. ואז הים הזה הוא רשעים קיים נרגש, השקט לא יוכלו. וכמובן שתראה היבשה זה אקט של הבדלה, של לשים את כל הרשעים, את כל התאוות במקום אחד, להעמיד את הבן אדם במקום אחר ולהגיד לו, זה המקום שלך. אתה פה, כל היתר במקום אחר. מהבעל שם טוב יש מובא בספרים, הוא מביא את זה, השומר אמונים מביא את זה. אבל שם טוב אמר שיש ג' עבודות בין אדם למקום. העבודה הראשונה זה הכנעה, העבודה השנייה זה הבדלה, והעבודה השלישית זאת המתקה. ככה אמר הבעל שם טוב. העניין של הכנעה, ויקנו עמי, ההכנעה זה בכלל, זה לחפש בכל סיטואציה, זו עבודה די קשה. כשיש, בפרט כשיש מוחין דקטנות, כשבן אדם נופל לתוך דאון כזה, שלא טוב לו, אז יש לו עבודה תמיד להרגיל את עצמו. זה עניין של הרגל, של אמון, של תרגול, שהוא ישאל את עצמו מה השם רוצה ממני עכשיו. איך אמר החפץ חיים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מה רוצה ממך עכשיו? מה רוצה ממך אתמול, מה רוצה ממך מחר, זה לא משנה עכשיו. מה הוא רוצה ממך עכשיו? זה עבודה של הכנעה, כי זאת הכנעה גדולה. כי בן אדם מתישהו במצב קשה, אז הדבר האחרון זה שהוא יסכים לשאול את עצמו, מה בכלל רוצים ממני? הוא יודע רק מה שהוא רוצה. כשאדם ממוחים בקטנות, הוא יודע מה שהוא רוצה. אבל מה רוצים ממנו? יש סיפור, הרב זבין מביא בספר שלו סיפור על בעל התניה, שהוא פעם שאל מישהו, אתה יודע רק מה אתה צריך, אבל בשביל מה צריכים אותך בכלל אתה לא יודע. אז הוא שמע את זה ככה טוב טוב והתעלף על המקום. היהודי הוא ששמע את זה התעלף. אחרי כמה ימים הוא אמר לו, עכשיו אתה כבר יודע בשביל מה צריך אותך, עכשיו כבר תקבל את מה שאתה צריך. הוא היה לו שם, הוא הסתבך עם כספים, לא על הפרנסה, לא על משהו, והוא בא וסיפר, הוא צריך. רק יודע מה אתה צריך, בשביל מה צריך אותך אתה לא יודע. עכשיו, מה הפשט שם בתוך סיפור כזה? בן אדם שהוא נמצא במיצר, באמת, זה כל מה שהוא רואה מולו, זה מה הוא צריך ומה הוא רוצה. מה צריך, בשביל מה צריכים אותו ומה רוצים ממנו, על זה יש לו כוח לחשוב מתי שהוא מרגיש טוב, מתי שהוא שמח, מתי שכל העולם מחייך אליו, אז הוא לוקח לעצמו זמן לחשוב שמה נבראתי, מה צריך אותי, מה רוצים ממני. אבל כשרע לו וכואב לו והוא מאוכזב ולא יודע עוד איזה מילים להגיד, כל אחד יודע את זה מעצמו, אז הוא לא יכול להסתכל על אף אחד, הוא לא רוצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רוצה לשמוע את אף אחד. הכי קשה זה לשמוע מישהו, ועוד אם מישהו בא אליו ואומר לו, תשמע, בקשה קטנה, רק המילה בקשה כבר עושה לו פריחה בכל הגוף, זה קשה. הנושא של ההכנעה זה בדיוק בנקודה הזאת, בגלל שאם יש לפעמים, בוא ניקח דוגמה, מאמא וילד קטן שאין לו מישהו אחר חוץ מהאמא, ואמא יודעת את זה טוב, חוץ מזה שזה הילד שלה, היא לא מטפלת באיזה ילד זר, כמה שלא יהיה לקוח, אבל אם הילד יבוא אליה, לילד תמיד יהיה לקוח. אם כבר אין לקוח אפילו לילד שלה, הסימן שבאמת מצב חמור. אבל הרבה אחרי שאין כוח לאף אחד, יש עדיין כוח לילדים. זה הטבע כך. אז אנחנו רואים שיש איזו נקודה שגם מתי שנמצאים במוחין דקטנות, וגם מתי שאין כוח ואין כלום, יש עדיין כוח, רק צריך לגלות אותו. אם הקדוש ברוך הוא צריך לעמוד מולו עם הכוח הזה, עם אותו כוח שיש גם מתי שאין. כן? יש כוח שהוא נמצא גם מתי שאין, ובכל אופן הוא נמצא. ולמצוא את הכוח הזה, זה נותן לאדם את האפשרות של הכנעה. איפה זה כתוב? זה כתוב בפסוק בדברי הימים, בתפילה של שלמה, שם הוא מביא את כל הצרות שיהיו, שאם יהיו צרות כאלה בתפילה שלו בחנוכת בית המקדש, יהיו צרות כאלה וכאלה וכאלה ויקנעו עמי. זאת אומרת, הוא מתאר את המצב הכי נמוך מה שיכול להיות, ושבכל אופן שמה בני ישראל נכנעים ומחפשים מה השם רוצה מאיתנו. יש עוד פסוק שכתוב, והעם לא שב עד המכהו. איפה זה כתוב? רק קשה לזכור איפה הדברים כתובים. זה כתוב אבל, זאת אומרת, הנביא מתעונן, מדוע אתה לא שב אל זה שמכה אותך? מה אתה מתלונן? אם מישהו מכה אותי אני צריך לברוח, כן, אבל גם מתי שאני חוטף מכה אני צריך לחשוב בעצם, אבל מה רוצים להגיד לי, ואני צריך להבין ולהאמין שאותו אחד שנותן לי את המכה הוא אותו אחד שאוהב אותי הכי הרבה. זה עניין של הכנעה, זו עבודה לא פשוטה. זה קל נורא לשבת פה ולדבר על זה ככה, לדבר זה לא עולה כסף, אבל העבודה באמת, בפרט כשמגיע למצבים קשים, ולעשות את זה בשמחה, זה עבודה, זה עבודת נפש. אחר כך, אחרי שאני מזהה מה השם רוצה ממני, מגיע עבודה של הבדלה. הבדלה זה כמו, אני יודע שאני יצור יבשה, תוך כל הבלגן הזה אני צריך לחפש מקום יבש, אז אני צריך לקחת את כל המים ושים במקום אחד, ושאני אראה את היבשה שאני אעמוד על הרגליים שלי. בין אם אני צריך לשים את המים בצד, שזה המים הזדונים של התאוות, בין אם לשים בצד את המים של ההשגות ושל התענוגים, כי זה עכשיו לא מדבר אליי וזה מבלבל אותי, וכל שכנים זה השגות שלמעלה ממני. יש הרבה פעמים שבן אדם גם דברים גבוהים הוא צריך לשים בצד. יש סיפור מראשית ימי החסידות על חסידים נסו בעגלה ביחד בלילות של ספירת העומר. זה היה מה שנקרא היום בלרוס, ברוסיה הלבנה, שם הלילות בספירת העומר מאוד קצרים, הרבה יותר לילות קצרים אשר פה. והם התחלקו לשתי קבוצות, הם התפללו ערבית, אחר כך הם התחלקו לשתי קבוצות, קבוצה אחת ספרה ספירת העומר, וקבוצה שנייה ישבה לדבר את המעלה של ספירת העומר, וחשבה שעוד כמה דקות הם יספרו ספירת העומר. אבל הם התחילו לדבר והם היו אנשים גדולי מעלה, אז באמצע הדיבור פתאום הם ראו שמצד שני כבר מתחיל השחר לעלות, והם הפסידו את הברכה של ספירת העומר. יש לפעמים שבן אדם צריך לשים בצד גם את הדברים הגבוהים ברגע שהוא רואה שהם מפריעים לו. וזה רק דוגמה, אז כל הסיפורים האלה הם סיפורים, זה הספרי סיפורים הם ספרי לימוד. זה לא, לא, זה לא הסיפור. זה עבודה של הבדלה. העבודה של המתקה זה הסיפור של אדם הראשון שעומד ומתפלל שירד גשם. אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לו את ההבדלה והבדיל, לקח את היבשה וגילה אותה ונתן לו מקום יבש איפה לעמוד, ושם לו את המים בצד, למקווה המים קרי ימים. אז אדם הראשון אומר ומבקש, עומד ומבקש שיפול גשם על הארץ, שיגיעו העננים, שישבו מים מהאוקיינוס וירטיבו את המקום שהוא עומד. מה אתה, אתה ברווז? מה אתה צריך את המים? מה העניין? אבל השלמות, מה שזה בא לספר לנו הסיפור הזה, השלמות של הכל זה לעשות את החיבור. לעשות את החיבור בין הים ליבשה יש לנו בשתי צורות. יש את הצורה של יצחק אבינו שחופר בארות ומעלה את המים מלמטה. יש מים שהם למטה מטה, עמוק עמוק, הוא מעלה אותה. ויש את הצורה שהאדם הראשון עומד ומתפלל שירד לו מים מלמעלה, נכון? מעננים, זה בכל אופן כלפי האדם שעומד ומרים את העיניים למעלה. למטר השמיים זה נקרא בתורה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, למטר השמיים תשתה מים. אז מה עם שני הדברים האלה? לפעמים צריך לעשות את החיבור עם המים, הכל מדובר על המים התחתונים, אבל למים התחתונים, זאת אומרת עם ההשגות, עם ההשגות שהן קצת יותר מה שההשגה היומיומית שלי, קצת יותר מהיובש שלי. אז צריך לעשות בסוף את החיבור. באמת בהתחלה זה בלבל אותי והייתי צריך לנקות את השולחן ולא. עכשיו הגיע הזמן שספירת העומר, בוא נמשיך עם הסיפור שלנו. הגיע הזמן שספירת העומר, צריך לספור ספירת העומר, לא צריך לשקוע בתוך זה. אבל אני צריך לראות ששנה הבאה כשאני אעמוד לספור ספירת העומר, אז אני לא אזכר בחמש דקות האחרונות שאני לא יודע מה זה, שאני אתכונן חודש קודם. זאת אומרת, לעשות את החיבור של ההשגה עם המעשה. היבשה זה כמו המעשה, המעשה היבש. ההשגה זה המים, אין מים אל התורה, זה השגה, הרגש. וצריך לעשות את החיבור עם המים שבאים מלמעלה. לפעמים צריך לחפור ולעלות את המים מלמטה. יש לפעמים שהמים נמצאים כל כך נמוך שהאדם לא יכול להשתמש בהם ולא יכול להעלות אותם לקדושה, הם פשוט לא בהישג ידו. זה הדוגמה מזה, זה כל, זה המים הזדונים. וכי בתוך המים הזדונים יש גם כן, בתוך כל התאוות, בתוך כל ה, לא יודע מה להגיד, החוכמות של ה, יש חוכמות רעות, כל החוכמות של כל הצביעות החברתית שיש וכל הפוליטיקה וכל הכל, זה חוכמה רעה, יש שם רגש רע, יש שם כל מיני דברים. עכשיו בתוך כל זה יש המון עוצמה ויש המון חיות והמון כוח, וכל הכוח בא מהקדושה. אין מקור אחר לכוח, לאנרגיה, חוץ מהקדושה. אין כוח שבא מהקליפה, אין דבר כזה. רק מה זה מחוסה בלבוש שק? זה נמצא, זה נפל, כמו שאומרים. זה לא ירד והשתלשל, אלא זה נפל. זה נפל והתרסק. אז זה נמצא שם בצורה כזאת. עכשיו, אם הבן אדם עובד את השם במסירות נפש, אז הוא יכול לעלות משם את המים אליו. זה העבודה של יצחק. העבודה של יצחק במושגים שלנו היא תהיה רק לעתיד לבוא. כתוב בגמרא במסכת שבת, מי שזוכר את האגדה הארוכה הזאת, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם, בניך חטאו. אז אברהם לא ימצא עליהם לימוד זכות. יגיד ליעקב, בניך חטאו, אז יעקב גם לא ימצא עליהם לימוד זכות. שיגיד לי יצחק, בניך חטאו, אז יצחק מיד מלמד עליהם זכות. וכתוב שם אריכות שלמה, לא רוצה עכשיו לחזור על זה. ולכן הגמרא מביאה פסוק מישעיהו, אברהם לא ידענו ויעקב לא זוכר בדיוק, כי אתה אבינו. אז הגמרא אומרת ששם הם אומרים כי אתה אבינו, לא לקדוש ברוך הוא, זה לפי הפשט, זה לקדוש ברוך הוא, אבל לפי הדרשה כתוב שם את אברהם אנחנו לא מכירים ואת יעקב אנחנו לא מכירים, אז מי נשאר? נשאר יצחק. אז ליצחק יגידו אבינו אתה. דווקא לעתיד לבוא יגידו דווקא ליצחק אתה אבינו. עכשיו מה העניין בזה? מה הסוד של יצחק? על יצחק כתוב צחוק עשה לי אלוקים ולא שומע יצחק לי. מה זה צחוק עשה לי אלוקים? למה לא כתוב צחוק עשה לי השם י' כבר כמידות הרחמים נולד לבן? יש כמה משלים על זה, נדמה לי אני לא זוכר איפה זה כתוב, זה משל של בעל התניא, אולי זה משל של הבעל שם טוב. אומרים שכל המשלים של בעל התניא בעצם המשל הוא מהבעל שם טוב, הוא כתוב רק את המשל, אולי יש מסורת, כנראה שזה מהבעל שם טוב. כשאדם שהוא חייב את ראשו למלך, אדם חייב את ראשו למלך, הוא מחפש מישהו שימליץ בעדו, ילמד עליו איזה נאום סניגוריה, אז הוא מוצא איזה מישהו שכתוב לו נאום סניגוריה, אחר כך הוא הולך ומלמד את זה, את הנאום סניגוריה הזה הוא מלמד טוקי, והטוקי עומד, מביא את הטוקי לפני המלך, והטוקי עומד ומלמד עליו סניגוריה, והמלך מרוב הפתעה ששומע דיבורים כאלה נמלצים מפיו של הטוקי, אז הוא משחרר את עיני השם, הוא גומד איתו חסד. אם היה, או אם היה לוקח את העורך דין שכתב את כל, את כל המכתב הארוך הזה, והיה אומר לו שהוא יקרא את זה לפני המלך, אז לא היה את כל הזה, יכול להיות שהיה פותר אותו בגלל התוכן, יכול להיות שלא. מה כאן היה? כאן היה שאיך זה ייתכן שהדבר כזה נמוך, בכל אופן, זה כתוב בקשר לסמתי קדקוד שמשותייך ושעריך לאדני אקדח, שהחומות של ירושלים לעתיד לבוא, האבנים יהיו זוהרות. כן, מה העניין בזה? העניין בזה שהאבן זה דבר נמוך, זה דבר גס, זה דבר מגושם, זה דבר לא שקוף. ושפתאום האבנים, אף על פי שהם אבנים והם דוממים, הם יתחילו כל כך להעיר, זה פלא גדול, זה כמו שהטוקי מתחיל לדבר. כן? וזה, כל זה קשור עם הגילוי של העתיד לבוא. כי לעתיד לבוא התגלה הפנימיות של כל דבר. ובפנימיות של כל דבר, אז דווקא באבן, בדומם, במעמקי האדמה, איפה שיצחק חפר את הבאר, או בחוטה שהקדוש ברוך הוא אומר עליו בניך חטאו לי, אז יצחק מוצא שם את הלימוד זכות. זה הכל אותה נקודה. זה שיצחק חופר באר, זה שהטוקי אומר את הנאום הסניגוריה, וזה שהאבנים הטובות של חומות ירושלים מהירים, וזה שקוראים לי יצחק אבינו אתה, זה הכל אותה נקודה. זה למצוא את נקודת הטוב, לא להתפעל מזה שבחיצוניות זה נראה כל כך גרוע, לא לשים לב לזה, למצוא את הטוב. קודם כל, איך מוצאים את הטוב? זה כבר המתקה. למצוא את הטוב זה קודם כל להאמין שהוא קיים שם. שאני מדבר עם בן אדם, אתם מדברים עם בן אדם ואתם לא מאמינים שיש בתוך אותו, הטוב שלו לא מתגלה. כדי שהטוב של האדם יתגלה צריך להאמין שיש בתוך אותו. עכשיו לא, זהו, זה בדיוק מה שרציתי לומר. אנחנו לוקחים בהלוואה, רושמים, נותנים לנו עכשיו בהקפה, אפשר לקבל משהו. הרי כתוב שצריך לטעום מהמאכלים של שבת בערב שבת, יש עניין כזה. אז לעתיד לבוא זה יום שכולו שבת, נותנים לנו לטעום. יצחק לא חי לעתיד לבוא, יצחק היה בנו של אברהם לפני 3,000 שנה בערך. הוא נתן לנו את הכוח שאנחנו יכולים ללכת בדרך שלו. כמובן שהדרך שלו היא הדרך הכי נעלמת, הוא עלה על המזבח, והוא לא יצא אף פעם לחוץ לארץ, והוא כשהוא היה זקן ותכן עניו מראות, והוא היה זקן וכלוא בבית, הוא היה היחיד מהאבות שהשם יתברך קרא את שמו עליו, אלוקי יצחק, כשעדיין היה בתוך הגוף, היה בחיים. אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, היוצא מן הכלל היה יצחק. השם שלו יצחק זה שם בלשון עתיד, גם יעקב זה בלשון עתיד. אבל במילה יצחק יש לך בלשון עתיד את השמחה, את הצחוק. זאת אומרת שזה מישהו שבעולם הזה, שבזמן הזה, סליחה, כבר יש לו משהו מלעתיד לבוא. הדוגמה של זה בדורות יותר מאוחרים זה רבי מאיר. רבי מאיר, הצמח סדק כותב, רבי מאיר, המאיר לארץ אל הדרים עליה. מה זה רבי מאיר? בתורתו של רבי מאיר, בספר תורה שרבי מאיר כתב, או היה לו ספר תורה, היה כתוב שם, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור. לא היה כתוב קוטנות אור, אלא קוטנות אור, ככה, עם א', והוא ראה את האור בכל דבר. ובאמת, מדוע אין הלכה כרבי מאיר שלא ירדו חבריו לסוף דעתו? אז כתוב סוף דעתו, סוף דעתו, כי היה לו את הדעת של הסוף, היה לו את הדעת של העתיד. ועכשיו אנחנו לא יכולים, זה לא בגובה שלנו, לא נדע תורה למלאכי השרת. אנחנו צריכים לפסוק לפי השכל שלנו, אנחנו לא יכולים ללכת כמו רבי מאיר. על כל פנים, הצד הזה של יש לנו את העבודה של היבשה, ואנחנו הרבה הרבה עובדים ביבשה. זה כמעט כל העבודה שלנו. מתי אנחנו מתעוררים? לעתים רחוקות. יש כל מיני דרכים וכל מיני עניינים, איך לעשות, איך להתעורר. אבל בגדול אנחנו לא כל כך נמצאים בהתעוררות תמיד. הרבה הרבה אנחנו עושים דברים רק בצורה טכנית, וזה די קשה לנו. והכי קשה זה לא לעשות. לעשות זה לא כל כך קשה כמו לא לעשות. כשבן אדם מלא רגש, אז הוא מוכן לוותר, הוא לא מרגיש אפילו שזה ויתור. אבל כשהוא יבש וכשהוא כבר מחכה לזה משהו טוב, פתאום באים ואומרים לו לא, המשהו הטוב הזה הוא אסור, אז זה קשה לו. אז העבודה שלנו זה קודם כל לחשוב מה השם רוצה מאיתנו, זה ההכנעה, ואחר כך לקחת את כל המחשבות המבלבלות ולשים אותם בצד, לשים אותם בצד לתקופה, כל זמן שאני עדיין אין בכוחי למצוא שם את הטוב, אני צריך לשים אותם בצד. לפעמים זה יכול לקחת 3 גלגולים גם, דבר, תקופה כזו. לפעמים זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת כל החיים, זה יכול לקחת כל מיני תקופות. מתי שבן אדם כבר עומד חזק עם 2 רגליים, מתי אפשר למשוך מישהו החוצה ממערבולת? כשאתה לא בתוך המערבולת. אתה צריך נקודה, כמו נקודה ארכימדית. אתה צריך איזה משהו, שאתה עומד חזק, אז אתה יכול לשנות משהו מבחוץ לך. אם אתה בעצמך נסחף, אתה לא יכול לשנות. אבל כשבן אדם זוכה ועומד חזק ביבשה, אז הוא יכול לעשות את החיבור של שני הדברים. אז הוא יכול לחבר את שני הדברים, הוא יכול לחבר גם את המטה, למצוא שם את הטוב, וגם להמשיך את המעלה ושזה לא יבלבל אותו. וחז"ל אמרו, אין טיפה יורדת מלמעלה, אלא אם כן 2 טיפות עולות כנגדה מלמטה. זאת אומרת, אם בן אדם זוכה והקדוש ברוך הוא פותח לו שערי חוכמה מלמעלה, אז הוא גם זוכה ורואה את הטוב וכפשניים, את הטוב שיש בתוך המטה, והוא לא מתפעל, והוא מוצא את הטוב, אז הוא יכול גם לגלות אצל השני את הטוב. אם אתה מסתכל עליו שיש טוב, עכשיו מה אנחנו עושים? זה עוד פעם חוזרת השאלה, מה זה? זה עבודה של העתיד לבוא. יש לנו את זה בזמן הזה בצורה של אמונה. לעתיד לבוא יהיה לנו את זה כעין בעין יראו. עכשיו יש לנו את זה בצורה של אמונה. אנחנו מאמינים שבכל המצבים יש משהו טוב, ואנחנו צריכים לראות. אני נורא עייף, רשמתי לעצמי, אני אף פעם לא עושה את זה, אני פחדתי שאני אשכח את הכל. עכשיו, הקטע השני של היום השלישי, הקטע השני זה תדשי הארץ. ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. תראו, בצמחים יש הרבה חלקים. יש לכל צמח שורש וגבעול או גזע וענפים ועלים ופירות וזרעים. לפעמים הזרע והפרי זה דבר אחד. מה הכי קרוב לזרע בין כל החלקים, בין כל החלקים הנוספים? מה הכי קרוב לזרע? שורש. מה?
למה?
הזרע זה בעצם הפוטנציאל של ממנו צומח הכל. מבחינה עניינית הוא השורש של מה שיהיה אחר כך. הוא השרשרת שמעבירה מדור לדור את הצמח, זה הזרע. החיבור בין הזרע בין הצמח של הדור הבא לצמח של הדור הקודם זה הזרע. החיבור בין הצמח לאדמה זה השורש. שני החיבורים האלה זה שני הדברים העיקריים שיש. מכולם הפסוק מדבר במפורש, הוא מדבר רק על הזרע. לא כתוב כאן, לא כתוב דשא עשב שיש לו עלים, גבעולים, לא כתוב. כתוב זרע וכתוב פרי. הפרי מובן כי הפרי הוא התכלית. הזרע גם מובן כי הזרע זה בעצם הדבר הכי עצמי שיש בתוך בתוך הצמח. עכשיו אם תשימו לב, מכאן, מהיום השלישי, עד עכשיו הרי דיברנו על בריאת השמיים והארץ, דיברנו על הדומם, ודיברנו, יש חוקים בשמיים ובארץ, אין כל כך פרטים אינדיבידואליים בין על כולם, אם נדבר על הדומם, חל עליו כוח הכובד, כוח המשיכה וכל מיני חוקים כאלה. בצמח אנחנו מתחילים לראות התפרטות אינדיבידואלית לגמרי. אתה לוקח שני זרעים באותו גודל, כעבור חודש מאחד יוצא לך משהו כזה, מהשני יוצא לך משהו כזה. אתה רואה מאוד את בצמח, אתה מתחיל לראות את שכל אחד חי אחרת לגמרי. כמובן שרואים את זה אחר כך גם בבעלי חיים וגם באדם. עכשיו בעצם מה התפקיד של הצמח? התפקיד של הצמח זה לגלות סוד. הצמח מגלה סוד. הצמח מגלה שאותם חוקים, שאותו כוח שברא את העולם בכללו, החוקים האלה נמצאים גם בו, ומגדלים אותו ומחיים אותו ומאהבים אותו, גם איכשהו דבר נפרד ואינדיבידואל, ויש לו את התכונות שלו, והוא כאילו לא משתף פעולה עם הכל. הוא מבטא דרך הנפרדות שלו, הוא מבטא את הכל כוליות. זה בעצם עבודה של האדם. עבודה של האדם זה להיות ביבשה, אמרנו, לא להיות כמו אותם שהם בתוך הים, שהם בתודעה כזאת של אלמא דאיטקסיא, מה שנקרא בקבלה. התודעה של האדם זה להיות ביבשה, להיות נפרד, ואף על פי כן שהנפרדות שלו תבטא את האינסוף, בגלל שאין עוד מלבדו. עכשיו יש כאן סוד, למה אני קורא לזה סוד? הסוד הוא כי זה הדבר השלישי. פעם דיברנו על זה הרבה, כבר הרבה זמן לא הזכרנו את זה. אתם זוכרים שאם מחלקים דבר לשניים תמיד עושים טעות? מי זוכר את הכלל הזה? כלל ישן. כלל ישן כמות עולם. כל הקבלה מבוססת על זה, יש להם את חסד גבורה תפארת. חוכמה בינדה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. המציאות היא לא מחולקת לשני, זה לא שחור לבן. גם כשמדברים על מצבי תודעה וכל זה, בדרך כלל הנטייה שלנו זה להגיד ככה, או שאתה נפרד, אתה אינדיבידואל, אתה חי את החיים שלך, אתה למען עצמך וכל זה, או שאתה להשתאב בגוף הדמלכה, זה נקרא בזוהר, או שאתה נשאב בתוך גופו של המלך. אתה איננו, אתה לא לעצמך, ואתה אבל הסוד הוא שיש מצב שלישי. המצב השלישי הוא שמצד אחד אנחנו באמת כל אחד בעצמו וכל אחד אחרי למעשים שלו, ואין דעותיהם שוות וזה לגיטימי, וכל אחד אוהב דברים אחרים וכל אחד פוחד מדברים אחרים והכל, ואף על פי כן יש לנו אמונה שלמה שלעתיד לבוא היא תהפוך להיות גם הכרה וגם הרגשה ותחושה. יש לנו אמונה שלמה שכל נפרד כזה מגלה משהו מהאינסוף, מאותו האינסוף, מהאחדות של האינסוף. כל אחד מגלה פן אחר של האחדות האינסופית. כדי לגלות את האחדות האינסופית לא צריך להיות נמוגים בתוכה, היא יכולה להתגלות גם דרך הניואנסים השונים. וזה סוד, כי זה לא מתאים עם השכל שלנו. השכל שלנו הוא או-או. להכיר את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מתגלה דרך הגבול ודרך הנפרדות, זה דבר הרבה יותר עמוק מאשר כשהוא יתגלה בצורה כזאת שכל הגבולות יישרפו ולא יהיה שום דבר ויהיה אחדות פשוטה. וזה גם בעצם עוד דוגמה של יבשה וים. בים כשאתה מסתכל מלמעלה יש בפנים כל מיני דברים, אבל כשאתה מסתכל מלמעלה מה אתה רואה? אתה רואה דבר אחד, חלק, אחדות. ביבשה אתה רואה כל מיני, אז תראה היבשה וזה מקומו של האדם, וכל אחד יראה אחרת, ואף על פי כן מה רבו מעשיך השם כולם וחוכמה עשית, אתה כולל את כולם ביחד וכל זה. חז"ל אמרו כאן אנחנו מדברים על הזרע של הפרי, חזל דיברו על השורש, אז זה דרך אותו דבר. מה אמרו חזל? אתם זוכרים, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו חוכמתו מרובה ממעשיו, ענפיו מרובים ושורשיו מועטים, ועבור רוח באה והוקרתו והפכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובים על חוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, וכל הרוחות שבעולם אינם יכולים להזיז אותו ממקומו. הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה להבין, מאוד קשה להבין. זה כמו לכאורה, הרי השורש זה החוכמה והמעשים זה הענפים. אני עושה את המעשה בגלל החוכמה שלי. אז המשל מצויר הפוך, נכון? זה נראה הפוך לגמרי. אפשר לשאול עוד שאלה, והשאלה הזאת תחדד לנו את השאלה הקודמת וגם תביא את התשובה. כשרוצים לשמור זרעים, מה התנאי הראשון אם רוצים לשמור על זרעים? מה? לא להרטיב אותם, נכון? דבר הראשון, יורש. דבר הראשון, התנאי הראשון לשמור על זרעים, לפני שחושבים על טמפרטורה ועל כל מיני דברים, הדבר הראשון הם צריכים להיות יבשים. אם יהיו רטובים, מה יקרה? אם ינבטו והאדמה לא תהיה להם, אז הם ילכו לאיבוד. וכשאני אצטרך אותם, לא יהיה שום דבר. זכורה, זה גם אותו דבר. מה זה? המים, הם נותנים חיים, הם מחיים את הזרע. דווקא מה המים אתה מפחד? יש עוד יש באור החיים הקדוש בויקרא, לא זוכר באיזה פרשה, זה קטע די ארוך, וחלק מהקטע הזה מועתק בספר המידות של רבי נחמן. האור החיים הקדוש כותב: אל תיכנס עם פיתוייך בתואם ונטען. בא יצא לפתות אותך, אל תיכנס איתו בתואם ונטען, אל תתעסק איתו, אל תתווכח איתו. ואחר כך הוא כותב, הוא כותב בסוף: כי אריכות המחשבה אפילו בבחינת השולל, הוא התבטא בקטע הזה במילים מאוד קשות, אבל זאת אומרת, זה שאתה מתעכב ואתה מעריך במחשבתך על הפיתוי, למרות שאתה בקטע של שלילת הפיתוי, עצם זה שאתה שוהה במחשבתך מסביב לנושא, אז זה גורם אחר כך, הוא אומר, זה לוקח לך את הבחירה. אתה בסוף תלך ותתפתה, לא יעזור לך. זה עצם העובדה שאתה מסתובב, זה ככה אומר אור החיים הקדוש. זה נותן מה? יכול להיות, אפשר להסביר את זה כך.
מסע ומתן תחת אש.
זה מסע ומתן תחת אש, ואפשר להסביר את זה בהרבה צורות, אבל קודם כל אני רוצה רק את השאלה לשאול, גם כאן זו אותה שאלה. הרי כשאני נכנס איתו בטוען ונטען, אני מכוון אליו פרוג'קטור. אני מאיר, הרי בחוכמה התברירו, במחשבה התברירו, כך כתוב בזוהר. לברר צריך חוכמה. בוא נשאר ונדבר, נברר. כשמבררים את העניין, אז רואים עד כמה הפיתוי הוא טיפשי. למה לא? הוא אומר, לא, יש לך נקודה בנפש שהיא כמו זרע, היא כמו שורש. והנקודה הזאת בזרע, בנפש, היא כמו זרע וכמו שורש, זה לא השכל. עכשיו, זו תשובה אחת שעונה על הכל. זה לא השכל. הנקודה, השורש, הוא כמו המוח של הצמח, מבחינה בוטנית. מישהו למד כאן בוטניקה פעם? הצמח הוא יצור עם הראש למטה. המוח נמצא בשורש. אבל יש הבדל גדול בין מוח של אדם למוח של צמח. המוח של הצמח, היות שהצמח הוא לא יצור בעל בחירה, הוא לא צריך, אין לו יצר הרע, ואין לו... המוח של הצמח, עיקר העניין שלו זה להיות קשור למקור, להיות קשור לאדמה. הזרע זה עניין של פוטנציאל פנימי עצמי, שברגע שהוא מתגלה, אז הוא נמוג, אז הוא איננו, אז הוא מתקלקל. זה איזו נקודה פנימית עצמית שהיא נושאת בתוכה את העצם. רק יש רק הבדל אחד בין השורש לזרע. השורש זה הנקודה הפנימית שהיא קושרת את, ה... את הצמח לאדמה שממנה בכוח הצומח. הזרע זה זה שקושר את הצמח לדור הקודם, אבל בעצם זה הכל אותו דבר. זה הנקודה הפנימית. מה זה באדם? מה זה באדם הזרע, השורש? זה הקשר שיש לו עם השם יתברך. בשביל אנחנו אומרים אור זרוע לצדיק. פתאום אור זרוע לצדיק, אנחנו כל כך התרגלנו שאנחנו שמים לב איזה משפט קשה זה. מה זה אור? אור מאיר לצדיק. מה זה אור זרוע לצדיק? כי האור שמאיר לצדיק זה לא אור של שכל ושל חוכמה ושל טוען ונטען וכל זה. זה אור של קשר בלתי אמצעי. שם באותו פסוק שהזכרנו קודם כתוב כי אתה אבינו, לא כתוב כי אתה גואלנו, כי אתה פודנו, כי אתה משפיע לנו שפע ואתה נותן לנו עולם הזה ועולם הבא וכל טוב סלע. לא כתוב שום דבר, כתוב כי אתה אבינו. הקשר עם האבא זה קשר של זרע, זרענו. זה קשר בלי שכל. אם זה האבא שלי, זה אבא שלי. זה לא משנה, יש עוד אנשים הרבה יותר טובים בעולם, אבל זה האבא שלי. להרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא האבא שלי, זה הנקודה ששורשיו מרובים, אז מעשר מרובים מחוכמתו. ברגע שמרגיש שזה האבא, אז מה פירוש שמעשר מרובים מחוכמתו? מה אכפת לי, מה מרובה? תלוי, כל יהודי שיושב ולומד כל היום, אז חוכמתו מרובה ממעשר. כי כמה מעשים הוא מספיק לעשות? ללמוד ולומד כל היום, אז מה זה אשמתו? וככה היו כל גדולי ישראל, היו, רובם היו כאלה. אז מה? הכוונה היא שמעשיו מרובים מחוכמתו, הכוונה שהמעשה לא מותנה בחוכמה. זה ללא תנאי של חוכמה. המעשה לא נובע מהחוכמה, המעשה נובע מזה שאתה האבא. וחוכמתו מרובה ממעשיו, זה בדיוק להפך. שהחוכמה לא מותנה בזה שאתה האבא. החוכמה עומדת בפני עצמה. אז כשהחוכמה עומדת בפני עצמה, אז זה כמו המים שמנבידים את הזרע לפני הזמן. אז צריך להישמר מחוכמה כזאת. כמו שצריך לשמור את הזרע יבש, צריך לשמור את ה... את ה... את ה... מחוכמה כזאת. כשהאילן כבר, כשהזרע ישריש ויש שורש באדמה, צריך לשים לו מים. צריך לחבר את הים עם היבשה. מתי שאתה כבר מושרש, מתי שאתה כבר מחובר, אז כל דבר רק יעזור להעמיק את הקשר. יהודי שיש לו אמונה חזקה בהשם יתברך, כל מה שהוא ילמד יותר והוא יבין יותר והוא יעמיק יותר, הקשר שלו יהיה עוד יותר. יש שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם השכל יעבוד אותו וגם הרגש יעבוד אותו, אבל זה הכל כשיש כבר שורש. אבל כשאין שורש, כשעדיין לא מושרש ואתה שופך שמיים, אתה רק מקלקל. יש מהרבי מפיאסצנה, הוא כותב באחד מהדרושים שלו לראש השנה, הוא כותב דבר נפלא, וממש זה פלא. הוא כותב שיש בחינה שיהודי צריך לעבוד את השם. איך יהודי עובד את השם? עם התורה. הוא מסתכל מה כתוב בתורה והוא עושה מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, יש בחינה שהתורה צריכה לעבוד את השם. איך היא עובדת את השם? היא משתמשת ביהודי. כמו שהיהודי עובד את השם עם התורה, ככה התורה עובדת את השם עם היהודי. עכשיו יהודי צריך להיות מוכן שהוא יהיה כשר שהתורה תעבוד איתו את השם. ולכן אנחנו רואים ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה, קודם כל הוא רוצה את היהודי. מי יותר קרוב להשם, היהודי או התורה? זה גם כסוד, כסוד גדול. במדרש כתוב שני דברים קדמו לעולם, ישראל ותורה, ואיני יודע איזה מהם קדם. הכוונה קדם זה במדרגה יותר עליונה. איני יודע איזה מהם קדם. כשהוא אומר צו את בני ישראל, דבר על בני ישראל, הווה אומר בני ישראל קדמו. כך כתוב שם במדרש. מה המשמעות של זה? שקודם כל יש את היהודי. היהודי צריך תורה, אז נתנו לו את התורה. אז קודם כל, כדי לתפוס את היהודי, אז היהודי צריך להשריש. הוא צריך להיות בבחינת כי אתה אבינו. אחר כך, כשהיהודי כבר ישריש, הוא צריך לזכור שהתורה רוצה לעבוד את השם דרכו. אז הוא צריך לשמש ככלי, הוא צריך להיפתח. זה כמו שבן אדם יגיד, ריבונו של עולם, אני הכלי שעליו אתה יכול לנגן, לא אני עושה שום דבר, התורה תנגן עליי, התורה תלמד דרכי. ובצורה כזאת הוא אומר, יכול להיות שבן אדם יהיה שפל ברך והוא לא יחזיק מעצמו בכלל, הוא יחשוב שהוא עין ואפס והעבודה שלו לא יכולה לפעול שום דבר, אבל זה הכל נכון, אבל מה שהתורה עושה דרכי זה יכול להפוך את העולם. ולכן הוא צריך לשים לב מה שהוא עושה, כי על ידי משהו, אם הוא עושה דבר לא נכון, התורה לא יכולה לפעול דרכו. הוא צריך להיות חליל נקי שיוכלו לחלל בו. אם הוא יהיה סתום, אז שום דבר לא יוצא. על כל פנים, יש דבר נוסף. מה השעה עכשיו? 7:30, לא נורא, אפשר לסבור. דבר נוסף, למדנו על יומיים ועל יום שלישי. עכשיו, על פי קבלה, היום הראשון זה כנגד החסד, היום השני זה כנגד הגבורה, דיברנו על זה. היום השלישי זה כנגד התפארת. כתוב כי תפארת אדם לשבת בית. התפקיד של האדם לעבוד את השם במידת התפארת. התפארת זה הבריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה. זה עולה יותר גבוה מכולם ויורד יותר נמוך מכולם. האדם הוא כזה, הוא יכול לרדת הכי נמוך, הוא יכול לרדת לפול הכי נמוך, הוא יכול גם לרדת הכי נמוך בשביל לברר שם בירורים, הוא יכול לעלות הכי גבוה. ויש רמז, יש פסוק, עוד פעם אני לא זוכר איפה כתוב, יחיינו מיומיים, זוכרים? יחיינו מיומיים ובתרי עשר. מה כתוב אחר כך? יחיינו מיומיים, נו, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. זה הפסוק. עכשיו, יחיינו מיומיים זה דבר לא מובן, זה כמו יצילנו מיומיים. יש איזה יומיים שאנחנו צריכים לשרוד אותם. אז היומיים האלה שהם שקעו, ככה כתוב בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, וזה כבר יהיה לנצח, זה בית המקדש השלישי, ככה אמרו חז"ל. יש מדרש או גמרא או משהו, אני לא יודע, יש איזה חז"ל שיחיינו מיומיים, זה היומיים של ראש השנה, למרות שמן התורה צריך רק יום אחד. אבל בדרך הסמכתא, לומדים מהפסוק, זה מרמז על ראש השנה, ביום השלישי מרמז על יום כיפור, יקימנו ונחיה לפניו. יום כיפור זה עבודה, יום כיפור זה עבודה קשה. יום כיפור יש הרבה הכנעה. יום כיפור זה הרבה פעמים, הרבה פעמים קורה שדווקא יום כיפור, שזה יום כל כך גבוה, אז שבן אדם מגיע אחרי כל ההתרגשות של אלול ושל ראש השנה ושל עשרת ימי תשובה, מגיע ליום כיפור, יש כאלה שביום כיפור נסגר להם הלב. זה קורה. וזה כזה דווקא להרגיז כזה. ועוד קצת טענית וקצת לא נוח וקצת הבית הכנסת צפוף וקצת, יש כל מיני דברים כאלה טיפשים, ושם איזה ילד בוכה ומפריע להתרכז, והרבה פעמים זה קורה ככה. ויום כיפור הוא יום שבעצם כשאנחנו מגיעים לשיא ההתלהבות של יום כיפור, של מוסף של כיפור, מה זה, מתי קוראים או משתחווים וכל הדברים האלה, או שאומרים על, מדברים על קריאה והשתחוויה, שאנחנו יודעים שזה מרמז על מדרגות מאוד גבוהות, אבל כל הטקסט, כל הטקסט שם, כל מה שכתוב, כתוב את הסדר של העבודה של הכהן ביום הכיפורים, כתוב בדיוק מה הוא עשה קודם ומה הוא עשה אחר כך. לא כתוב שם כוונות שהוא כיוון, לא כתוב שם איזה מדרגת אהבת השם הייתה לו, ולא כתוב שום דבר גבוה, לא כתוב איזה התבוננויות היה מתבונן, ואיזה, ולא, אפילו לא מוזכר את האותיות של שם הוויה שהוא היה אומר, הוא היה אומר שם שם בתותיות כשהם מברך את בני ישראל. לא מוזכר שום דבר מכל זה. מה שכן מוזכר, רק את מה שיכלו לצלם במצלמה, את החלק הכי גשמי, רק זה מתואר שם. ולכאורה זה שיא היבשה, ודווקא יום כיפור זה הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך. עכשיו למה זה? אז כאן זה עוד סוד. הרבה פעמים המדרגות והגילויים הם מכסים את ההתקשרות הפנימית. ההתקשרות הזאת, כי אתה אבינו, תארו לעצמכם ילד קטן שאומר, בגלל שזה אבא שלי, אז אם האבא נוסף לזה, אבא הוא גם חמוד וגם חכם וגם האבא הכי טוב בעולם וכולו וכולו, אז זה לא כל כך בולט שזה בגלל שזה האבא שלו. ויכול להיות שהוא בעצמו לא יודע את החשבון, הוא מרגיש ככה, הוא מרגיש ככה, הוא מתבלבל. המושג אבא שלי עצמו מבולבל אצלו בין כל הדברים ביחד. אבל מה יהיה אם כל הדברים האלה לא קיימים? ופתאום הוא גילה את האבא האמיתי שלו, הוא גדל בכלל בבית אחר, אבל הוא מקבל עליו רגע של אבא, ובלי כל העניינים הנוספים, רק זה שזה אבא נטו, בלי שום דבר, שם אין שום דבר שמחסה על הקשר הזה. הקשר הזה נמצא בתארתו. יכול להיות שהוא גדול, יכול להיות שהוא קטן, אבל הוא נמצא. והקשר הזה זה כמו הזריעה של הזרע באדמה שיוצר את השורש. הזרע יבש לגמרי, שהוא לא היה אפילו במקום שלתוך הכלי לא נכנסו אף פעם עם יד לא נגובה לגמרי, כי אחרת הכל מקבל עובש. כן, משהו יבש לגמרי, ודווקא מזה צומח. זה יכול להחזיק הרבה זמן, דווקא מזה צומח. וככה ראינו בהיסטוריה, כל אותם יהודים שעברו על החוכמה, אז הם לא שרדו. ביום עברה, ככה כותב רבי יוסף יעבץ, שמעתם את השם הזה? היה מקסטיליה, הוא עבר את הגירוש. הגירוש של אלפים רשנון ב', הוא עבר, הוא התגלגל, הוא הגיע לפה והגיע לשם, בסוף הוא נדמה לי שהוא נפטר באיטליה. והוא מסר את נפשו, היה דרשן, והוא הסתובב בכל הקהילות איפה שהיו המגורשים, בכמה ארצות, והוא דרש לפניהם בשביל לעודד אותם. הוא מסר את נפשו על זה. כבר היה בן אדם מבוגר, והבן שלו כותב משמו, או שהוא מעתיק ממנו איזה מכתב, אחת הקדמות של הספרים, והבן הדפיס את הספרים שלו. אז הוא כותב שראינו בעינינו שכל אלה שהעיקר היה אצלהם החוכמה, החוכמתו מרובה ממעשיו, אז ביום עברה הם לא החזיקו מעמד. הם היו כמו הגרעין שישקו אותו במים. וכל אלה שהם היו בלי החוכמה, הם החזיקו מעמד, אבל היו גם הרבה חכמים שהחזיקו מעמד. מה הוא מתכוון שהאלה שהיו... אביו של הבית יוסף היה מהמגורשים, רבנו אפרים, רבי אפרים קארו. והם ודאי שהיה להם הרבה חוכמה, הם היו חכמים בכל החוכמות. הכוונה שלו שם, האם זה הכל התבסס על החוכמה, או שזה התבסס על, על היבשה. האדם עומד ביבשה וממשיך אליו את המים, אבל הוא לא יכול לגור באופן עקרוני במים. זה בלתי אפשרי. אני צריך לחשוב על הדברים האלה, זה חומר גלם כל מה שדיברנו עכשיו. השם יעזור שנזכור ונחשוב. טוב.